לילה טוב ושלום רב באולפן יואב צור. גורמים במשרד ההגנה האמריקני זיהו ביממה האחרונה כי הכוחות הרוסים מצפון לקייב מתחפרים בעמדות ההגנה ולא מנסים להתקדם לכיוון הבירה. עוד נמסר כי חבילת הסיוע של הנשיא ביידן לאוקראינה בשווי 800 מיליון דולרים הכוללת טילים מתקדמים תחל להגיע לאוקראינה כבר ממחר. ארצות הברית מכריזה ערב רשמית כי רוסיה ביצעה פשעי מלחמה. מזכיר הממשלה של ארצות הברית אנטוני בלינקן אמר כי הערכה מבוססת על סקירה מדוקדקת של מידע אמין ממקורות מודיעין וציבוריים. בתוך כך, כתבנו שלמה ריזן מעדכן כי ההפצצות לעבר קייב הבירה המשיכו גם היום. במהלך שיגור הרקטות לעבר העיר נהרגה היום עיתונאית של הצד הרוסי בזמן שצילמה את ההרס שנגרם מהפגזות הרוסים. במסגרת פעילות מבצעית שנערכה היום בשיתוף יחידות מיוחדות של שירות בתי הסוהר, בוצע חיפוש נרחב בבית הסוהר מגידו באגף חמאס. במהלך החיפוש נמצאו בין היתר טלפונים ניידים עם מתנים, מברגים, דוקרנים, סכינים ופטישים מאולתרים. מהשב"ס נמסר כי הסוהרים ימשיכו לפעול במקצועיות תוך הקפדה ונחישות על הסדר התקין במתקני הכליאה. ידיעה שהביא כתבנו בנצי לייזרוביץ'. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי. תחזית מזג האוויר מיד.
עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני ספירי שבת, בעיצוב מרהיב, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת. עכשיו במבצע מיוחד, ברשת מחסני חשמל, בסניפים ובכוכבית 5018.
הלילה ומחר בצפון הארץ ומרכזה ירד גשם לפרקים שילווה בסופות רעמים. שלג ירד בערי הצפון. שלג קל צפוי לרדת בשעות הבוקר גם בערי המרכז.
עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני ספירי שבת, בעיצוב מרהיב, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת. עכשיו במבצע מיוחד, ברשת מחסני חשמל, בסניפים ובכוכבית 5018.
עד כאן חדשות כל חי.
כבר 25 שנה, כל חי תמיד איתי.
מאות משפחות זועקות לעזרה, אין להם איך לערוך את החג. עזרו לנו לעזור להם, שלא יישארו רעבים. סייעו לעוד משפחה שבזכותכם תקבל מארגון יד עזרה ושולמית סל מזון לחג הפסח, כדי שהפסח הזה כולם יהיו בני חורין. חייגו ותרמו, כוכבית 9171.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
תרומה לכלל פעילות העמותה.
הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93.
ערב טוב לכל המאזינים, ערב טוב למי שאיתנו באולפן, אורי כהן ושלום פולק. והערב נפתח בנושא המנהיגות, תכונות שיש לאדם שהוא מנהיג. האדם המנהיג, הוא יכול להגדיר באופן ברור את החזון, את המטרות, את השאיפות שלנו מוביל. הוא עם רגליים בקרקע, אבל החזון הוא המקום שלה והוא רוצה להוביל את עצמו ואת האחרים שהוא מוביל אותם לטובתם כמובן. החזון הזה הוא ברור ומוחשי. הוא בהחלט מצליח לחיות חיים טובים, שלווים, חיים של חיי חזון, של תקווה, לא של אישאבות אחר ההווה המתסכל או העבר המאכזב, אלא על בסיס העתיד שלו הוא שואף להגיע ולשם להוביל את האנשים שהוא מוביל אותם ומנהיג אותם. זו האמונה, היכולת לייצר את הגשר בין ההווה לבין העתיד ולחיות בעתיד ולהוביל את האנשים אל תוך הגשר שמוביל את האנשים מההווה המאכזב לעתיד הרצוי, הראוי, האידיאלי. לכן האדם שהוא מנהיג הוא בעל יוזמה, כי היוזמה היא היכולת של האדם לחוות את העתיד שאינו נמצא בהווה ולנוע לקראתו. הוא דבק גם מטרה, הוא אופטימי עם גישה חיובית. כמובן שקדן עם משמעת עצמית ואחריות בעשייה שלו למען המטרות שלו. האדם שהוא מנהיג יש לו את היכולת לנהל את החיים שלו על בסיס מערכת חשיבה שכלית הגיונית ומתאימה למטרה, ולא על בסיס התפרצויות רגשיות אימפולסיביות. הוא בהחלט יודע לקבל החלטות ולחיות עם ההחלטה הזו, מקבל את ההחלטה עם מקום בריא, שלב, שכלי, הגיוני. ככל שהאדם הוא מנהיג של קבוצת אנשים גדולה יותר, הוא מתמודד עם מצבים מורכבים וקשים שדורשים שיקול דעת ענייני ושכלי, מה שדורש מאדם את היכולת להתנתק מעולם הרגשות שמגיב באופן מיידי, אימפולסיבי, על בסיס מסקנות רגשיות שלא בהכרח יעילות. והאדם שהוא מנהיג הוא יודע להתנתק מאותו עולם רגשי שואב ולהתרכז בטווח הארוך, ביעיל, בנכון. וההמונים השטחיים לא מקבלים ולא אוהבים את זה, כי הם פועלים מעולם רגשי, אינטרסנטי, שטחי, ולכן הוא גם לא מדויק. האדם שהוא מנהיג יכול בהחלט לעצב את החיים שלו קרוב למטרות שלו, קרוב למטרות שמועילות לכלל. הוא יכול לארגן את האנשים סביבו, הוא מצליח להוביל משימות עם האנשים הקרובים אליו, הוא מצליח להציל סמכויות מבלי שהוא פוגע באופן מהותי במטרות שלו. הוא מצליח להרים את האנשים שסביבו מעבר לצרכים האישיים שלהם אל האינטרס המשותף של הקבוצה. כלומר, המנהיג מצליח לייצר את החזון, להמחיש את החזון ולהניע את האנשים להירתם להגשמת אותו חזון. ולכן יש לו יכולת לעורר השראה, להגביר את ההתלהבות, הגישה החיובית והמרץ של האנשים שהם מונהגים אצלו. איזו מכובד המחבא את הבריות, הוא לא רודף אחרי הכבוד עד רבה, הוא בורח מהכבוד והוא מכבד את הזולת. איזו מכובד המחבד את הבריות, היכולת לכבד את הזולת, ליצור בזולת אמון שלהם בעצמם. המנהיג הנצלן, אם הוא לא משיג מה שהוא רוצה, הוא עלול להיות תוקפן ולא נעים לאנשים שסביבו, ולא פעם הוא מצליח להפוך את האנשים סביבו לאנשים צייטנים, אנשים מנוסלים, אנשים שנכנעים וסובלים מתלות קיצונית כלפיו, אנשים שמרגישים פעם אחר פעם שהדעות שלהם והרגשות שלהם לא קשרים, לא ראויים ולא נכונים. המנהיג הראוי והנכון אמור לחזק את האמון של האנשים בעצמם, הוא מעורר תקווה אצל האנשים שהוא מנהיג אותם, הוא מייצר אצלם תקווה. וכמובן יש להפך, פני הדור כפני הכלב, המנהיג שהוא הכלב, כמו הכלב שהולך קדימה, אבל תדיר מסתכל אחורה לראות האם הבעלים שלו הולכים בכיוון שלו. ובמקרה כזה, המנהיג הוא לא יותר מאשר מעין בובת משחק, והוא נמצא בידיים של כל מיני אנשים, תהליכים חברתיים, שהעוצמה שלהם והיכולת שלהם היא הרבה יותר מאשר המנהיג. הוא רק בובת משחק של עוצמות גדולות ממנו. זה לא מנהיג, הוא מונהג. הוא האדם שנבחר להיות הקורבן שדרכו יממשו אותה קבוצת אנשים את הגישות שלהם. כי הם יודעים שאם הם יעמידו את האי שלהם, תהיה יותר מדי התנגדות, לכן עדיף להעמיד מישהו אחר שיהיה בובת משחק שמוכן להיות המונהג ומקבל את התואר מנהיג, כדי שירגיש טוב עם עצמו ולא יהיה מודע להשפלה האמיתית שהוא בסך הכל מונהג. מצד אחד בוודאי שצריך המנהיג להתייחס לדעת הקהל, אבל לא לחיות לפי דעת הקהל. כלומר, בוודאי להוביל את האנשים אל המקום הנכון, אבל לפי הדרגה שלהם. זאת אומרת, יש להתייחס לרגשות של המונהגים, אבל לא לדעות שלהם. כי הדעות של בני אדם, האמונים בהרבה מאוד מקרים, אלה הם דעות שטחיות. וכאן יש לפתוח סוגריים. יש דעות של האמונים שהן דעות חכמות, ויש דעות של האמונים שהן דעות שטחיות. איך נוכל לדעת מתי יש כאן חוכמת האמונים, או העדר חשיבה של האמונים? תרבות העדר שהיא העדר אחד גדול. איך נדע את ההבדל? התשובה היא, אם ניקח מכוניות, בני האדם לפני שהם קונים מכונית, הם בודקים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אם יש לנו כמות נכבדה מאוד של אנשים שבחרו ברכב מסוים, מה זה אומר? שכנראה הם באמת חשבו על זה, שהרי אלה הם דברים שנמצאים בשגרת החשיבה היומיומית של בני האדם, אז כנראה כן, הם חשבו איזה רכב טוב, כמה טוב, איך טוב, נכנסו לפרטים, פרטי פרטים של חוויית הנסיעה, המוגנות וכל מה שאמור להיות מעניין וחשוב במורכבות של הרכב, ולכן כן אפשר לסמוך, גם אם לא בעיניים עיוורות, אבל בהחלט כנתון משמעותי למה שהאמונים אומרים. מדוע? כי זוהי חוכמה של האמונים, חוכמה כי הם בדקו את זה, כי זה צורך שלהם. אבל מצד שני, בנושא משמעות החיים, תורה ומצוות, זה דבר שבני אדם שואלים אותם, מדוע אתה לא שומר תורה ומצוות? מדוע אתה לא מאמין באלוקים? אין להם תשובות, כי פלוני, כי הפרופסור הוא, כי הדוקטור הוא, כי מיליון אנשים לא מאמינים, אז גם אני מצטרף לקבוצת הלא מאמינים. רגע, אבל יש לך הסבר איך העולם חי, איך העולם מתקיים? יש לך הסבר אחר לתופעת מעמד הר סיני לשימור התורה שבכתב והתורה שבעל פה? יש לך איזשהו היגיון? לא. ומה עם משמעות החיים והחיים אחרי המוות ומשמעות הנצח והנשמה? מכיר? בדקת? חקרת? ראית? לא, לא מכיר. פה ושם קרה איזו כותרת של מאמר שהיה ציני, גם הוא לא בדק את הדברים, ועל בסיס מידע שטחי קובעים. זוהי לא חוכמת האמונים, אלא תרבות העדר, העדר. העדר חשיבה ולסמוך על מישהו אחר. את הנושא הזה פתחנו כי דיברנו על כך שכן יש להתחשב ברגשות של האנשים האחרים. אבל בדעות של האמונים, המנהיג לא לגמרי אמור להתייחס. לרגשות כן, לדעות לא תמיד. מדוע? כי כפי שראינו בהרבה מאוד מקרים, דעת האמונים היא חוכמת העדר, לא חוכמת האמונים, אלא העדר של האמונים, חוכמה באשליה. החוכמה היחידה היא שהרבה אנשים הולכים סביב אותו העדר. לכן המנהיג לא יתייחס, אלא יבחן, יבדוק, יראה. יחד עם זאת הוא בהחלט יתייחס לרגשות של הזולת. לדוגמה, אדם שחזר בתשובה, האם נצפה ממנו עכשיו שילמד תורה כמה שעות כל יום, יקיים מצוות קלה כבחמורה? לא. למרות שזו האמת, זה הדבר הראוי והנצרך, אבל לא כעת בשלב הזה של החיים. והפוך, אם כעת נחייב אותו להקפיד על קלה כבחמורה, מה שלא ראוי לדרגה שלו, רק נרחיק אותו כי הוא לא יחזיק מעמד, ובמקום לפתח אהבה לתהליך שהוא חווה התקרבות אל התורה והמצוות לבורא עולם, הוא יחווה סלידה והתנתקות, אפילו שנאה, רחמנא ליצלן, ולאחר מכן הוא יתרחק ויכול לקחת 20-30 שנה עד שהוא יתרפא מאותו כאב ויחזור עוד פעם. המנהיג הוא זה שמוביל את האחרים אל האמת, הוא לא תמיד מתייחס לדעות של האחרים, אבל כן לרגשות שלהם. ובשלב מתקדם יותר, ודאי שהמנהיג הוא לא מנהיג אך ורק לעצמו, אלא מייצר לעצמו שרי עשרות, שרי חמישים, שרי מאות, שרי אלפים. כפי שיתרו אמר, לכל 10 אנשים יש שופט אחד. על כל 5 דיינים שופטים שיש 50 אנשים תחתיהם, יש שר 50. לכל 2 שרי 50 ימונה שופט נוסף, הוא שר 100. ועל כל 10 שרי 100 שתחתם יש כל אחד 100 אנשים, ביחד 1,000 יהיה שרי אלפים, שר האלף. המטרה היא כמובן לא להשתלט על אנשים אחרים, אלא להניג, להוביל אותם למקום טוב, איכותי, בריא ומאוזן, שכמובן קשור לבורא עולם. כי התפקיד של המנהיג הוא להוביל את ההולכים אחריו מאיכן שנמצאים אל המקום שהם לא היו בו, אבל הם כן צריכים להגיע אליו. וכמובן, אם המנהיג לא יכול להוביל את האנשים אל העקרונות שלו, הוא לא אמור לוותר על העקרונות שלו, בטח לא לשקר להם ולשנות את העקרונות שלו, אלא כן לחשוב על הורדת רמת העקרונות בשלב הזה של החיים למען חזרה על העקרונות. והמבחן הראוי והנכון הוא כאשר המנהיג משאיר אחריו בנפשם של המונהגים את השכנוע והרצון להמשיך. וכך המהר"ל מסביר את נושא חטא מי מריבה. אומר המהר"ל, יש חילוק גדול בין חינוך במקל חובלים ביחס לחינוך במקל נועם. החינוך בהקאה או בכפייה לא נחשב כמעשה התלמיד, אלא כהכרח שמכריחים אותו, ואם הוא עושה פעולה טובה, המעשה לא מתייחס לתלמיד, לילד, אלא אל המלמד. כמו מי שכופה את חברו שיכתוב ויחתום שטר, ואם לא הוא יקה אותו, הכתיבה הזו לא מיוחסת אל הכותב, ולכן הקניין לא חל והשטר בטל ומבוטל. והדברים הכתובים בשטר בטלים, מבוטלים. אלא זה כמי שתופס את ידו של חברו ועושה פעולה ביד של החבר, הפעולה לא מתייחסת לבעל היד, אלא לאדם הכופה. לא לאדם הכפוי. כך הוא החינוך הידי מקל חובלים. זה לא חנוך לנער על פי דרכו, שמרגיל אותו לעשות פעולה, ואז יתקיים גם כי יזקין לא יסור ממנה, אלא הפוך בדיוק, זה מייצר שנאה, ובמקום עשייה והתחברות לעשייה, יש כאן עשייה וסלידה מעשייה ושנאה מעשייה, מה שיעורר, שגם כי יזקין יסור ממנה כמעט בוודאות. אבל כאשר מדברים אל התלמיד, דברי חכמים בנחת נשמעים, זה לא מאיים, זה לא מתקיף, ואז גם כי יזקין לא יסור ממנה. אז אמנם בגילאים נמוכים אפשר לדבר על כפייה, אבל זה רק בהתחלה. משה רבינו קיבל את דור המדבר לחנך אותם 40 שנה. כאשר הם יצאו עם מצרים בבחינת עיר פרה, יולד אדם. הוציאו גוי מקרב גוי, רחוקים מהתורה, מהמצוות. רבותינו אומרים הם כמו תרנגולים המנקרים באשפה. ולכן בתחילת יציאתה עם מצרים בפרשת בשלח, הקדוש ברוך הוא ציווה להקות בסלע. שיצאו מים להשקות את העם. יש כאן רמז לתחילת תהליך החינוך שהוא בהתחלה בכפייה. המים היוצאים מהסלע אין מים אל התורה, הם סמל התורה היוצאת מלב האדם האומה. אז בהתחלה זה על ידי כפייה. אבל כאשר הם גדלים, אין עוד להקותם, לדבר אליהם. להוציא את המים מן הסלע, אבל לא על ידי כפייה וכעס, לא שימעון האמורים או להקות בסלע, ואומר הכתב סופר. אור החיים סימן נ"ז, רעיון נהדר, מהותי וחשוב כל כך. יסודות האמונה שהתורה הקדושה עומדת וקיימת לעד, בלי שום שינוי. אני מאמין באמונה שלמה שהתורה הזו לא תהיה מוחלפת, לא תהיה תורה אחרת מאת הבורא יתברך שמו. אבל במצוות החינוך והתוכחה הדברים כן השתנו. למה זה? אומר הכתב סופר, למרות שצריכים תדיר להילחם נגד הרפורמים וכל הדומים להם שמנסים לשנות את עיקרי היהדות, יש מצווה אחת שהיא אופן עשייתה לא קבוע והוא משתנה מדור לדור. והמצווה הזו היא מצוות התוכחה. על זה אמר רבי עקיבא, תמה אני אם יש בדור הזה מי שראוי להוכיח, כי אם יחנכו בדור הזה כמו המחנכים בדור הקודם, אולי לא יועילו ואפילו יזיקו, הוכח תוכיח את עמיתך בתנאי שלא תישא עליו חטא, ואם לא ידע האדם שהוא טועה בדרכי התוכחה, הוא גורם יותר נזק מאשר תועלת. וכך אומר הכתב סופר, כתוב בתורה ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מעמך? כי אם לראה את השם אלוקיך, לאהוב אותו, הלכת בכל דרכי השם, בגמרא נשאלת השאלה. ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל ממך? כי אם לראה את השם אלוקיך, לראה את השם? זה מילתא זוטרתא? זה דבר קטן? אלא זה דבר קשה. אומרת הגמרא, כלפי משה רבינו זה מילתא זוטרתא, זה דבר קטן. אומר הכתב סופר, תפקידו של משה רבינו לחנך את עם ישראל, והתפקיד של עם ישראל הוא רק לראה את השם, לשמוע מצוותיו, מה השם אלוקיך שואל ממך? אומר משה רבינו, התפקיד שלכם הוא הרבה יותר קל משלי. למה? כי מה השם אלוקיך שואל מעמך? כי אם לראה את השם, לשמור כל מצוותיו, לאהוב את הקדוש ברוך הוא, ללכת בדרכיו, שואל משה רבינו, האם דבר מכל הדברים האלה נסתר לכם? משהו לא ידוע? הרי התפקיד שלכם כתוב מפורש בתורה שבכתב, בתורה שבעל פה, בשולחן ערוך, אז זה ידוע לכם. אז מה הבעיה? אין דבר שהוא לא ידוע, אתם יודעים בדיוק מה צריכים לעשות. מה השם אלוקיך שואל ממך? לעשות מה שכתוב. ומה שכתוב ידוע, צריכים ללמוד, אבל בסוף נדע מה שכתוב. אבל לגבי משה רבינו, יש לי עבודה הרבה יותר קשה. ביחס לעבודה שלי, משה רבינו, מה שאתם עושים זה מילתא זוטרתא, כי מה העבודה שלי, משה רבינו? העבודה שלי זה חינוך. העבודה שלי זה להנהיג, העבודה שלי זה להוכיח. ואומרת הגמרא, אם מצינו תלמיד חכם שיותר מדי אוהבים אותו, כנראה שזה פשוט כי הוא לא מוכיח אותם, אבל אם שונאים אותו יותר מדי זה גם לא טוב. זה תפקיד מסובך ומורכב. אין שולחן ארוך בנושא החינוך. אם דיבר מילה מיותרת שלא כראוי, הוא יכול לעבור על האיסור לא תישא עליו חטא. שמירת כל חלקי השולחן ארוך אמילתא זוטרתא, זה הרבה יותר קל ביחס למצוות החינוך, כי בהלכה אין ספק, האדם יודע מה נפסק בהלכם. אבל מנהיגי ישראל, מחנכי עם ישראל, אין להם שולחן ארוך ברור איך לחנך בכל דור ודור, שהרי החינוך וההנהגה היא תלויה גם בלב בני האדם, ולב בני האדם משתנה מדור לדור. כל מצוות התורה אין בהם שום שינוי, ולכן אומר הקדוש ברוך הוא, מה השם אלוקיך שואל מעמך, בוודאי זה מילתא זוטרתא. לגבי משה רבינו? לגבי התפקיד של משה רבינו להיות המנהיג ולהוכיח כל אחד כפי כוחו, כפי יכולתו, בריכוך או בתקיפות, לזה באופן אחד ולאחר באופן שונה. וכך אומרים רבותינו, זו הייתה הטעות כביכול של משה רבינו בהקעת הסלע, כי אני בתפקיד המחנך. לפני 40 שנה היה מתאים להקות, אבל כעת צריכים לדבר וצריכים לשנות את דרכי החינוך וההנהגה מדור לדור. מתי לרחם ומתי לא, וכמה לרחם וכמה לא. זה מה שאמר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו. בהתחלה היה הסלע קטן, ואז היית מכה אותו כמו תלמיד קטן, שרבו צריך גם לכפות עליו כדי לחנך אותו. אבל כאשר הוא גודל, צריכים לדבר איתו דיבורים. וכך בפיוט, אליהו הנביא. אליהו הנביא, אליהו התשבי, אליהו הגלעדי, במהרה יבוא אלינו עם משיח בן נביד, ובהמשך נאמר, איש דורות 12 ראו עיניו. אומרים המפרשים, היה יודע איך להתנהג עם בני הדור בכל דור ודור, עם כל השינויים, עם כל 12 השבטים. כאן מתנהג בקנאות, כאן ברחמים, כאן באהבה, עד שבסוף ימיו כבר היה פחות שייך לדור, ואמר לקדוש ברוך הוא, ויומר, כנו קינאתי להשם אלוקי צבאות, כי עזבו בריתך בני ישראל. את מזבחותיך הרסו, את נביאיך הרגו בחרב, ויוותר, אני לבדי. ולאחר מכן אמר לו הקדוש ברוך הוא אלישע בן שפעת, הוא יהיה הנביא אחריך, אתה תלה לשמיים עם סוס ורכב אש. נצא להפסקה, ובעזרת השם לאחר מכן נחזור אל שאלותיכם. בנושאים הקשורים אל נפש האדם.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93.
בחסות רשת מעיין 2000, הסל המשתלם. עכשיו בחשמל הקרן, רשת מוצרי חשמל של קרן בני הישיבות, עד 4 מתנות במעמד הקנייה. חייגו עכשיו כוכבית 2757.
חשמל הקרן, עושים לכם מחיר.
תנו להם בכפיים, הקצבים מירושלים.
סטייק אנטריקוט עם עצם טרי הרב מחפוד, רק 99.90 ש"ח לקילוגרם.
הקצבים מירושלים, נבחרת הקצבים של ישראל.
חיים, אני צריך דחוף מקפיא לחג עם התקן שבת למאדרין. אני מאוד מחמיר.
רוץ לשיא החשמל והמיזוג. יש שם תצוגה ענקית של מקפיאים במבחר גדלים עם התקנים למאדרין. וגם שמעתי שיש להם מבצע. מתנה יוקרתית בשווי של עד 700 שקלים. ממבחר מתנות ענק.
שיא החשמל והמיזוג.
להזמנות ולבירור הסניף הקרוב. 03-504-5000.
נועם אחד? יש רק אחד. חייגו, כוכבית 20-26. כוכבית 20-26. היזהרו מחיקויים זולים.
זכרו, קמחא דפסחא זה יד עזרא ושולמית. מאות מתנדבים מלקטים ואורזים באהבה וחמלה אלפי סלי מזון עבור אותו ילד יתום המבקש לשמוח בחג, עבור עוד אלמנה שבורה שאין ביכולתה לממן ארוחת חג, ועבור עוד משפחה מתחת לקו העוני. חייגו ותרמו, כוכבית 9171.
יד עזרא ושולמית, כוכבית 9171.
תרומה לכלל פעילות העמותה.
חגיגת מבצעי סנו ברשתות נתיב החסד ובר כל טוב. עשרות מוצרי ניקיון במחירים נמוכים ובמבצעים משתלמים. לדוגמה, מרכך כביסה מקסימה 2 ב-25 שקלים. אקונומיקה פסגה 4 ליטרים ב-7 שקלים ו-90 אגורות. פוליוויקס לניקוי רצפות 4 ליטרים ב-29 שקלים. כנסו עכשיו לסניפי נתיב החסד ובר כל טוב ותהנו מהחגיגה.
בחסות מעיין 2000, רשת מעיין 2, הסל המשתלם.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93.
עכשיו איתכם הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר.
שלום, ערב טוב.
רציתי לשאול, מה החיסרון במי שחוכמתו עולה על מעשיו? פשוט רב, אני קליטה, אני אשמע את התשובה ברדיו.
בבקשה.
תודה.
מה החיסרון למה שהמשנה אומרת, שמי שחוכמתו מרובה על מעשיו, אז חוכמתו לא מתקיימת? התשובה היא, אומרים רבותינו בעלי המוסר, כאשר האדם הוא מתעסק יותר מדי בחוכמתו, אז זה יכול להיות דבר שהוא על חשבון מעשיו. זאת אומרת, לא המדרש עיקר אלא המעשה, וזה דבר נהדר, כאשר האדם מתרגם את הלימוד שלו למעשה. מה הוא מתרגם? הלכה למעשה. העולם בכלל כיום מלא וגדוש בידע, כמעט ואין ידע לא, שאי אפשר להשיג אותו כיום, בכמעט כל תחום שאדם רוצה להשיג ידע, הידע הוא רב כיום, ובכל אופן מה חסר? אנשי מעשה. מדוע? כי לא פעם הידע הוא בא לחפות על המעשה. עדיף לפעמים לעשות יותר ולחשוב ולדעת פחות, אבל העשייה היא יעילה, היא חשובה, היא חיונית, והיא מוכרחת. וכאשר האדם הוא מנהל חיים בהם חוכמתו עם מרובה עם מעשיו, יש כאן מערכת חיים שבה אדם מחפש לחפות על כך שאין לו מעשים, והעצלות מעדיפה לפעמים ללמוד מאשר לעשות, ובכך מחפש האדם איך לא לתרגם את הדברים הלכה למעשה. כי כאשר נדרש האדם מתרגם את הלימוד, את החוכמה הלכה למעשה, הוא נדרש להיות מחודד יותר, חד יותר, חריף יותר, והדיוק הזה גם דורש ללמוד טוב יותר, הלכה למעשה, למקד את הלימוד ברמה הרבה יותר גבוהה. אבל היות והוא לא מחפש לעשות, אז גם הלימוד והחוכמה והחשיבה היא נעשית באופן שטחי, כי בכל אופן הוא לא מחויב לשום דבר, כי הוא לא מחויב לחיי המעשה. אבל כאשר האדם מחויב לחיי המעשה, אז גם החוכמה היא יותר אותנטית, אמיתית, מדויקת ובעלת אחריות, כיוון שהוא יודע שהדברים עומדים במבחן המעשה. לכן מי שחוכמתו מרובה עם מעשיו, לא פעם זה האדם שהוא בורח מהמציאות. לכן, יש אומרים, הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין. מה הקשר? הרואה סוטה בקלקולה זה לימוד מוסר. כעת הוא לומד מוסר, הוא רואה מוסר. מה היין עושה לאדם? מה השטות עושה לאדם? מה הליצנות עושה לאדם? הוא רואה את הסוטה בקלקולה. הוא רואה מה שהתחיל בליצנות, מסתיים בזעזוע גדול כל כך, לכן מיד יתרגם את זה הלכה למעשה. מה יעשה? יזיר עצמו מן היין, כדי שלא תהיה חוכמתו מרובה עם מעשה. והחוכמה שהוא ראה מה קורה עם האישה הסוטה, שלא תהיה רק חוכמה, אלא מיד יתרגם הלכה למעשה, מיד יעשה מעשה, סור מרע, יזיר עצמו מן היין. שלום, ערב טוב.
שלום. רציתי לשאול,
כן.
האם באמת האמונה זה באמת פתרון ללחץ או שלא תמיד?
האם האמונה זה פתרון ללחץ של האדם? האם האמונה זה פתרון לחרדות של האדם? התשובה היא כן ולא. האמונה היא בהחלט פתרון לחרדות והלחצים של האדם, אבל לא האמונה שבני האדם מגדירים אותה כאמונה, ונסביר את הדברים. האמונה היא בהחלט פתרון לחרדות של האדם, שהרי אם והיה והאדם יש לו חרדה, פחד, מי יודע מה הולך להיות? יש לו משען, יש לו חומת מגן, זו האמונה, נהדר. אבל בוא ניכנס לפרטים. למה אנחנו רואים הרבה אנשים מאמינים, עדיין יש להם חרדות? התשובה היא מכיוון שאין להם אמונה נכונה. מה זאת אומרת? הם לא מאמינים? לא, הם מאמינים בהחלט. אז מה הבעיה באמונה שלהם? התשובה היא כך. לדוגמה, האדם יש לו אמונה שהכל טוב. מה זאת אומרת? שלא יפטרו אותו מהעבודה. ואז כאשר יש לו חשש וספק שמא יפטרו אותו מהעבודה, הוא מתחיל לפחד. ואז הוא מחזק את האמונה שלו. אומר, הכל טוב, אני בטוח שלא יפטרו אותי מהעבודה. ואז עוד פעם יש לחץ, מי אמר, אולי כן יפטרו אותך מהעבודה. ואז הוא מתחזק עוד פעם באמונה, ואומר לעצמו, לא, אני חייב להתגבר על הספק והחשש, אני בטוח שאני אצליח. והוא מתחזק בכך שלא יפטרו אותו מהעבודה. בכל הדיאלוג שתיארתי כעת, השיח הזה שקורה במחשבה של האדם בינו לבין עצמו, כל מה שתיארנו כעת, התיאור הזה מעיד על אמונה או חוסר אמונה או אמונה והתמודדות עם ספק שיכול להיות? התשובה היא, לא הייתה פה בכלל אמונה. מה זה קשור לאמונה? זה שהאדם מטיל ספק שמה יהיה לו רע ויפטרו אותו מן העבודה, מובן. אבל זה שהאדם מאמין שלא יפטרו אותו, זו לא אמונה. אמונה זה לא להאמין שמה שאני רוצה זה מה שיקרה. אם האדם מצייר או מדמיין את האמונה, מה שהוא רוצה זה מה שיקרה, זו לא אמונה. זו כבר אשליה. זו לא תקווה אפילו. ולכן זה גם לא מרפא את האדם. אמונה זו מערכת שאומרת מה שיהיה, יהיה טוב. אם והיה ויש לאדם את היכולת להקל את זה, מה שיהיה, יהיה טוב, יפטרו אותי, יהיה קשה, אבל נסתדר, לא יפטרו אותי, יהיה שמחה, אבל גם זה משמיים. אם זו תפיסה, אז זה אכן יכול להגביל, למנוע, להמעיט, לדלל את העוצמה של החרדה. אבל אם והיה ואדם מגדיר לעצמו, אני אדם מאמין. מה זאת אומרת אדם מאמין? שאני אהיה בריא, שמח, מאושר, וכל מה שאני רוצה אני אקבל? זו לא אמונה, זו אשליה. אז האדם משתמש באשליה, הוא מחזק אותה באמצעות אמירה מאוד יפה שנקראת אמונה, ולאחר מכן הוא לא מבין למה הוא לא מתגבר על החרדות שלו. החרדות אומרות לאדם, מה אתה יודע מה הולך להיות? ספק, ספק יהיה טוב, ספק יהיה רע, אתה לא יודע. העולם הזה הוא נביא התלאות, אומר רבנו תם, איך אתה יכול לדעת מה הולך להיות? אז האדם מייצר אשליה ואז קורא לזה אמונה, ולאחר מכן אומר, מדוע האמונה לא מרפא את החרדה? הרי מראש זו לא אמונה. אמונה היא כפי שאמרנו. שהכל טוב, אפילו שלא הכל, כפי שתכננתי. אם לאדם תהיה את התפיסה הזו, אז בוודאי ידלל את העוצמה הרגשית של החרדות והפחדים שיש לאדם. אבל אם נשים לב, נראה שכפי שאמרנו, זו לא האמונה שמקננת בליבותיהם של האנשים. האנשים מתבלבלים בין אמונה לבין אשליה.
תודה רבה.
בבקשה, כל טוב. שלום, ערב טוב.
ערב טוב, כבוד הרב.
ערב טוב.
כן, תהיתי לשאול, הרב הסביר בטוב טעם, כמה אדם צריך להיות היום, מצד אחד בראש של הדור הצעיר, מצד שני לדעת לחנך.
כן.
איך אפשר באמת לדעת, מצד אחד שאני מבין, לנפש של הדור הצעיר, מצד שני, לא לבטא, יש היום התירנות מאוד בדור. איך אני אדע ללכת על החבל הדק הזה בין מתירנות, בין להיכנס לנפש של הדור הצעיר לבין לדעת, כן עשינו להם גבול, כן לדעת, כן לעצור אותם, אוקיי? כן צריך לתת להם כן משהו לחנך, לפעמים צריך לתת ביקורת.
שאלה מצוינת, ננסה בעזרת השם יחד לחשוב על איזשהו כיוון חשיבה שיוכל להיות מעין מצפן למקרים רבים שנפגוש במהלך החיים.
כן.
אנחנו צריכים לחלק בין עולם הרגשות ועולם הערכים של האדם. הערכים של האדם זה המטרות שלו, השאיפות שלו. לדוגמה, ניקח דוגמה שטחית. האדם רוצה ללמוד מקצוע מסוים. אז יש לו את הערכים ואת המטרות, אני רוצה ללמוד מקצוע, ויש לי את הדרך, האסטרטגיה, איך אני לומד, כמה אני לומד, כמה זמן כל יום, כדי שאני אוכל להגיע עוד חודש, חודשיים, שנתיים, מוכן למבחן, לעבודה וכדומה. מצוין. אז יש לי את המטרות, אבל מדי פעם יש רגעים של רגש, עצלות, שיעמום, אכזבה, מתח, רצון לעשות דברים אחרים. מצוין. מה אני אעשה? הרי אדם נמצא בקונפליקט תמידי, לא תמידי 24 כפול 7, אבל תמידי כל יום הוא פוגש את הקונפליקטים האלה. מה יעשה? אז האדם מוצא את האיזון בין המגמה היא תמיד להגיע לאותן מטרות, לבין הרגעים שבה הוא משחרר את ה, נקרא לזה, המימד היותר רגשי, אולי הילד הקטן הזה שבתוכנו. אז אנחנו בוגרים, רציניים, אחרים, אבל מדי פעם משחררים לו תמדרור לאותו ילד קטן. אז אנחנו מנהלים את עצמנו באופן כזה, שאנחנו כן נותנים מענה למימד יותר רגשי ולא פעם אפילו שטחי, אבל המגמה היא ברורה. כך אנחנו מנהלים את עצמנו. כפי שאנחנו עושים עם עצמנו, נעשה גם כן כלפי חוץ. זאת אומרת שאנחנו באמת נוביל קו ברור של ערכים, בית סמכותי, אם מדובר על, לדוגמה, חינוך. אנחנו ודאי נוביל בית סמכותי עם אתרים, עם אתרות וערכים ברורים מאוד, מה טוב, מה מותר, מה אסור. אבל כן, יחד עם זאת, אנחנו כן נאפשר לילד להכיר את הערכים, אבל גם כן להיות מותאם לרמה שלו. לא הערכים לרמה שלו, אלא החיים לרמה שלו. זאת אומרת שהערך הוא לדוגמה, ללמוד תורה 4 שעות ביום, 10 שעות ביום, זה הערך? מצוין. זה שאתה לומד 5 דקות ביום זה מצוין, זה המקסימום האפשרי שלך, עכשיו תשחק, תשמח ותהנה. המקסימום האפשרי שלך זה 4 שעות ביום, מצוין. לא יותר מזה. אבל הוא כן יודע ברקע שיש את גדולי עולם, הוא כן מכיר את הערכים, הוא כן מכיר את השאיפות, הוא בהחלט יודע מה הדבר הראוי והנכון.
בעצם להגיד לו מה, לתת תרך בבית, מה
השאיפה
והמגמה האמיתית, אבל להיות עם אצבע על הדופק, מה שנקרא, לדעת איפה הוא אוחז.
בהחלט. האווירה, לא צריכים להגיד לו באופן ישיר, אתה צריך ללמוד, אבל מתי אנחנו מבטרים לך? ודאי שלא, בלי רגשות אשמה. אלא, כן, בעצם זה שאנחנו בשולחן שבת מדברים על האווירה ועל הערכים ועל המטרות ומספרים על זה סיפורים ומספרים על זה בשמחה ובהתלהבות, ולא רק בשולחן שבת, גם באמצע יום חול זה חשוב, וזה לא פעם אפילו חשוב יותר מאשר בשולחן שבת. אמנם נכון שבשולחן שבת יש יותר רוגע ושלווה והילד יותר יכול לקבל, אבל ביום חול, כאשר האירוע הזה נעשה בתוך שגרת החיים, זה בעצם גם מופנם במימד מסוים באופן אמיתי יותר. מדוע? מכיוון שהילד רואה, הנה, גם בשגרת החיים התורה היא אמת, וחיי התורה הם תורת חיים, והנה גם בשגרת החיים זה בעל השפעה. בכל אופן, כן, זו האווירה. זה שאנחנו כעת מרשים לעצמנו איזשהו פורקן מסוים מאותם ערכים, זה לא בריחה מהערכים, הדרבה. אנחנו תמיד יודעים, זה הערכים, זה המטרה, לשם שואפים, אבל הערכים לא חונקים אותנו, הם לא פוגעים בנו. הדרבה, אנחנו רוצים אותם, אוהבים אותם, ועוד נגיע אליהם. ואז האדם הוא גם כן לא מרגיש סלידה כלפי הערכים, ועד הרבה הפוך, אהבה כלפי הערכים. כך אפשר גם כן להסביר במעמד הר סיני, כה תאמר לבית יעקב ותגל לבני ישראל. מדוע כה תאמר לבית יעקב? קודם כל תגיד לאנשים, כי אם והיה, ואנחנו רוצים שהתורה היא תישמר, והיא תהיה חרותה בליבם, כותבי מלוח ליבך, אנחנו זקיקים את עולם הרגשות, וזה האנשים. עולם הרגשות הוא העולם שאכן יהפוך את התורה לתורת חיים. לא תורה של רגעים, אלא תורת חיים, כי אוהבים את זה ורוצים את זה ומרגישים את זה, אז זו אכן תהיה תורה שהיא חלק משגרת החיים והרצון של האדם. המטרה שלנו היא כזאת, שיהיה מעט רצון, זה עדיף על פני 10 כפיות, וגם כן כמובן על פני כפייה אחת. זאת אומרת שאנחנו עכשיו יכולים לכפות את הילד, תעשה, תעשה, תעשה. אבל אם פעם אחת הוא רוצה, ולא ביקשנו ממנו, את הרגע הזה צריכים לחבק, את הילד הזה צריכים לחבק, ולעודד, ואיזה יופי, והוא אוהב את זה, והוא רוצה את זה, כמובן גם זה, לא ליצור יותר מדי מחנק סביב זה, אבל כן, כי רגע אחד של רצון, קצת רצון הוא שווה עשרות מונים יותר, מאשר מה שנקרא לזה, כפינו, כפה עליהם ער כמו גיגית, ולא פעם העד הרגיש יותר מדי חנוק. אז נכון שבתחילת הלימוד והדרך אנחנו יותר עם מקל חובלים, אבל עם הזמן יותר ויותר זה מקל נועם, ומאפשרים לילד ומחכים ומתפעלים, נו מתי הוא כבר ירצה לבד, אבל לא ללחוץ. וכשהוא ירצה זה יהיה נהדר. כי אם הוא ירצה, אז הרצון יתעורר יותר ויותר, ולכן אנחנו צריכים את האיזון בין הערכים, אהבת הערכים, לבין כך שהעד ירגיש שהערכים הם חלק ראוי ונכון ואהוב מהחיים שלו, ולא חלק שהוא מתנגד לחיים שלו ומאיים על החיים שלו, כלומר לרגשות שלו, כי זה מה שהוא מכיר בינתיים. למרות שהרגשות של האדם זה שטחי, וזה לא כל כך עמוק, וזה לא המהות, וזה בסך הכל חיי שעה, ולא חיי עולם, אבל אין לנו מה לעשות, אנחנו שבועים ביד הרגשות של הילדים, וצריכים להתאים את עצמנו גם לרגשות, לא רק, אבל גם.
בסדר, רב, תודה רבה. רב, ברכה והצלחה.
אמן, המברך אמן. יתברך.
אמן, דברים נפלאים ממש, תודה רבה.
ברוך תהיה. נצא להפסקה ובעזרת השם מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר.
בכל בוקר מקדישים זמן איכות למשפחה.
וביום ראשון תתארח הגברת יעל רוזנברג, מנכ"ל ובעלים של חברת גוד קר, ותספר על מהפכת המדבקות הבריאותיות המיוצרות בטכנולוגיית היונים השליליים.
עניין משפחתי.
ראשון ב-10 בבוקר, כאן בכל חי.
וויסקי שיבאס, בלק לייבל, וודקה בלוגה ב-99.90 ליחידה. בירה שנדי, שישייה ב-19.90, בכפוף לתנאי המבצע. רשת מסון חזקה, מעיין
2000. זכרו, קמחא דפסחא זה יד עזרא ושולמית. מאות מתנדבים מלקטים ואורזים באהבה וחמלה אלפי סלי מזון. עבור אותו ילד יתום המבקש לשמוח בחג. עבור עוד אלמנה שבורה שאין ביכולתה לממן ארוחת חג. ועבור עוד משפחה מתחת לקו העוני. חייגו ותרמו, כוכבית 9171.
יד עזרא ושולמית, כוכבית 9171.
התרומה לכלל פעילות העמותה.
נועם אחד? יש רק אחד. חייגו, כוכבית 20-26, כוכבית 20-26. יזהרו מחיקויים זולים.
אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? חדש, סנו רצפז פרש הום. תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות. בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום. מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93-93 03-593-93.
עכשיו איתכם הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר.
שלום, חזרנו אליכם ונרצה להתחיל להתייחס לעוד שאלות. למה אדם, אחרי שהוא חוזר בתשובה, הצרות לא מסתיימות, אלא מתגברות? התשובה היא, אומר הרב שטיימן בספר כאייל תהרוג. אומר הרב שטיימן, באמת האדם, הוא חוזר בתשובה, הוא מתייחס לשני דברים. משהו אחד, דבר אחד, אנשים שהם חוזרים בתשובה, ואחרי שהם חוזרים בתשובה, המצרות לא מסתיימות, ועד הרבה הן מתגברות. מדוע הצרות מתגברות? הרי כבר חזרנו בתשובה, שיפרנו את המעשים. התשובה היא, מכיוון שאומנם האדם עשה שינוי נהדר בחיים שלו, יעזוב ישאב אין מחשבותיו, ישוב מדרכו. כל כך יפה, כל כך נהדר, כל כך מהותי, חיי עולם. אבל זה כמו נקרא לזה מעין ניסיון עכשיו. עד שהוא חזר בתשובה, אבל בהרבה מאוד מקרים, האדם, מדוע הוא חוזר בתשובה? בגלל הצרות שלו, בגלל האיסורים שלו. ואז כאשר הוא חוזר בתשובה, אז הוא לא עושה את זה מחמת האמת. הוא עושה את זה מחמת הצרות והאיסורים. כאשר הוא עושה את זה מחמת הצרות והאיסורים, אז זה לא לגמרי אמיתי. ואז יש עוד קצת איסורים, ניסיון אחרון, ואחרי הניסיון הזה, האדם יכול בעזרת השם לעלות על דרך יותר סלולה, כי זה הצרות שמגיעות כדי לאמת את התשובה שלו, שתהיה עם הגום אמיתי יותר. שלום, ערב טוב.
שלום וברכה, הרב.
כן, שלום.
שלום, רציתי לשאול, גם עכשיו, לפני ישיבות קטנות, ילד בכיתה ח', שאלה שהיא ספציפית לילד, ועדיין שהרב לא מכיר אותו לגמרי, אבל בצורה כללית, צריך להסתכל על הנושא.
כן.
הנושא הוא ילד בינוני, שיש לו ראש טוב בלימוד, אבל עדיין, מבחינת לימוד אינטנסיבי, הוא עדיין בינוני, לא... עדיין בינוני.
כן.
האם יהיה ראוי לשלוח אותו לישיבה שהיא חזקה ושמה ישיבה מצוינת, מה שנקרא, וזה ילחיץ אותו קצת, אבל יכול להיות שהוא ישתפשף, יש לו את היכולות, או ישיבה שהיא יותר חלשה בינונית, לא יודעת כמה, כדי שהוא יהיה שם יותר חזק, כאילו יותר נחת. אבל יכול להיות שהוא לא ישתפשף מספיק, לא ייכנס מספיק לכל היכולות שלו והרמה וכדומה.
הצורך של האדם לשפשף את היכולות, לשפר את הכישרונות, הוא צורך מהותי, הוא צורך לא פעם אפילו גם כן קיומי. לכן להיות זנב לעריות בהרבה מאוד מקרים עדיף מאשר להיות ראש לשואלים. אלא אם כן, הרב שטיינמן אומר שבתקופה שלנו כיום באמת יש קצת שוני, ולפעמים כן כדאי להיות ראש לשואלים, והראש לשואלים זה עצמו מחזק את האדם. אבל לא תמיד אצל נערים. אם והיה ונראה שכן יהיה לחץ, השאלה היא איזה לחץ. כלומר, אם והיה ויש לחץ לילד כאשר הוא נמצא בישיבה טובה והוא ברמה בינונית יחסית, אבל כן הוא יכול יותר להתקדם לפי מה שההורים מבינים, לפי מה שהצוות החינוכי רואה את הדברים, אז אם והיה ויהיה לחץ בהתחלה, צריכים שההורים יעזרו ויסיו וידברו. נכון, מדי פעם יש לחץ וזה לא נעים וזה קשה, אבל כן להדריך את הילד מה הוא הולך להרגיש. הוא הולך להרגיש קצת לחץ, קצת קושי בהתחלה, אבל עם הזמן זה יעבור והאדם יתרגל. ולהזכיר לו גם כן, אתה זוכר כאשר היה דברים חדשים שעשית בחיים שלך, אז בהתחלה זה נראה בלתי אפשרי וזה נראה קשה, אבל אחרי שעושים אותם זה הרבה יותר קל, כי הפחדים הם הרבה איפה? בדמיון, במחשבות של האדם. ככל שנוכל אנחנו ההורים לעזור לילד להדריך אותו, אז יכול להיות דבר נהדר. פה אנחנו צריכים לזהות את הנקודה הזאת, וכמובן לשאול את הילד מה הוא היה רוצה, מה הוא היה מעדיף. אם הילד כן יגדיר ויגיד שהוא כן היה רוצה ישיבה טובה, וגם נראה שיש את היכולות, אז כן היה כדאי לשלוח לישיבה טובה, וכמו שהגדרת נהדר בתחילת השאלה, התשובה היא באופן כללי, היא לא באופן פרטי, כי הילד לא מוכר. אבל כן, כדאי לאתגר ילדים. אנחנו בהרבה מאוד מקרים רגילים לשמוע, לוותר לילדים ולא להמיס עליהם וכדומה.
אבל קשה לדעת מראש אם ההתמודדות הזאת לא תהיה עליו יותר מדי כבדה. כאילו, כמה זמן אני אוכל לספוג את ההתמודדות, כי הוא, אולי זה תלוי גם ילד רגיש, הוא די רגיש, כמה יש לו סבלנות להתמודד, הוא אולי עם החברה הייתי יותר חזקה. או שלא, אני סתם דואג.
זה, מה שאתה אומר הוא בהחלט נכון. השאלה היא, מה קורה איתו היום? היום מכאן שהוא נמצא, הוא בחברה, הוא בשוליים, באמצע, במקום היותר גבוה.
עכשיו הוא במצב, בוא נאמר, יותר גבוה ממה שהיה בתחילת השנה. ואנחנו צופים שזה הולך ועולה, הולך ועולה.
זאת אומרת שהוא מסתדר מצוין חברתית.
כן, אבל עדיין זה מגמת עלייה. זאת אומרת, נכון לעכשיו,
מגמת עלייה היא דבר נהדר. הייתי ממליץ להורים ללכת אולי אפילו הדרכה, פעמיים, שלוש, לקבל הכוונה איך לחזק את הביטחון של הילד וללכת על זה. זה נראה נהדר ונראה כיוון חיובי. צריכים לחזק אותו קצת.
איך בדיוק ההמלצה לממש אותה, איך מקבלים את העניין הזה לחזק את הילד לביטחון?
לא, זה דורש כמה שעות. צריכים כמה שעות טיפה ללמוד להכיר את הילד, ואז לאחר מכן, אנשי מקצוע.
לא, יש איזה מקום, יש, כן, אצל הרב משהו מסוים, איך מגיעים אליכם?
ישאירו לכם את הטלפון בעזרת השם בהפקה. בסדר?
יישר כוח. תודה רבה.
טוב, כל טוב.
יישר כוח, דברים נפלאים, חוכמה ממש, תענוג לשמוע.
ברוכים תהיו, תודה רבה. ישאירו לך על הקו את הטלפון. שלום, ערב טוב.
כן, ערב טוב לרב. קודם כל יישר כוח על כל התוכניות, שהכל בכישרון, בחן ובחסד.
ברוך
תהיה. רציתי לשאול דווקא על עצמי, יש לי תמיד שאיפות גדולות ויש קושי מסוים, מקבל קבלה ואחרי יומיים שלוש זה נעלם איפשהו, ונפגש בכל מקום שמקבל קבלה משהו ואחרי יומיים שלוש זה נעלם, וגורם בתסכול גדול מאוד. מה הרב יכול לעזור לי?
כאשר אתה מקבל קבלה, אז אפשר לעשות משהו כזה. קודם כל מראש, להגדיר את הקבלה לפרק זמן מוגבל. אל תגדיר את הקבלה דוגמה לחודש, אלא מראש תגדיר את זה ליום, יומיים, שלושה, שבוע. זו נקודה אחת. נקודה שנייה, כל קבלה שאתה מקבל לעצמך, תגיד לעצמך, קיבלתי, הבנתי את הקבלה, אבל מה המחיר שאני אמור לשלם? מה המחיר? ככל שהמחיר יהיה ברור יותר, הקבלה תהיה מדויקת יותר. לפעמים האדם אומר לעצמו, אני מקבל על עצמי קבלה יותר לא לעשות מעשה מסוים, לא לאכול מאכלים מסוימים, לא לראות, להסתכל יותר מדי בטלפון כשאני יותר מדי נשאב לזה. מצוין. רגע, ומה המחיר של זה? רגע, אז מה תעשה במקום? איך להתמודד? אני עכשיו במתח, בלחץ, אז לא לפנות למקרר. אני עכשיו משועמם, לא לפנות לטלפון, אז מה אני אעשה במקום? להכיר את המחיר. הבאתי דוגמאות שטחיות, רק כדי להמחיש. אחרי שאני מודע למחיר, אז אני אגיד, טוב, בסדר, זה פעם באה שאני משועמם, אני לא פונה לאכילה, אבל לא פונה למקרר. מה אני פונה? הולך לקרוא תהילים, הולך ללמוד דף גמרא, הולך לעשות מצוין. בוא נגדיר, נגדיר את המחיר. ככל שאני מגדיר את המחיר, אני בודק, רגע, זה כן מתאים לי, זה לא מתאים לי, כמה זה מתאים לי? כי לא פעם אנחנו פועלים מתוך התלהבות ומוטיבציה, אכן לעשות שינוי, וזה יפה, אבל הוא לא מספיק מדויק, כי המוטיבציה היא נובעת מתוך רגש אז, בעקבות הצטברות חוויות שליליות מעבר, אבל זה לא מספיק מדויק למה שנוכל לעשות מחר, כאשר המוטיבציה לא תהיה עוד. אנחנו צריכים למצוא את הפתרון שמתאים, את ההחלטה שמותאמת לשגרת החיים, ולא לרגע התלהבות. לכן ברגע התלהבות אנחנו לוקחים על עצמנו ההחלטה, והיא לא מדויקת, כי היא לא מתאימה לשגרת החיים. אז הסיכום, ככל שתוכל להגדיר את המחיר, אני לוקח החלטה, מה המחיר? אני עכשיו הולך ללמוד כל יום חצי שעה, מה המחיר? אני מוכן לסדר את המחיר הזה? אולי לא, אז בוא נעשה את זה רבע שעה.
אבל מה עושים שזה כמו נדנדע, זה מוטיבציה מגיעה, מוטיבציה הולכת?
זה שמוטיבציה מגיעה, מוטיבציה הולכת, נדנדע, קודם כל נגיד ברוך השם ותודה רבה. קודם כל זה דבר חיובי, זה לא דבר שלילי. אתה יודע מה זה דבר שלילי? כשמוטיבציה באה פעם אחת ואחר כך לא חוזרת. זה דבר שלילי. אז קודם כל אתה נמצא בדאגות של עשירים. למה המוטיבציה באה והולכת והיא עוד פעם באה? אז קודם כל זה מצוין. עכשיו אתה רוצה לשאול איך אנחנו משמרים את המצב. כל מוטיבציה היא לעולם לא תישאר. היא תמיד באה והולכת, זה אצל אנשים עם מוטיבציה ומשמעות ומטרות טובות ובריאות בחיים שלהם. אתה נמצא ברף העליון במקום החיובי. קודם כל תדע את המקום החיובי שבו אתה נמצא. עכשיו, מהמקום הזה אנחנו ממשיכים הלאה. מהמקום הזה ממשיכים הלאה, וכפי שאמרנו, כדי שנוכל לממש את החפץ הלב, אנחנו צריכים למצוא את החפץ המעשי שדרכו מרמשים את הדברים. בעל התני אומר, מדוע חפצים נקראים חפצים? מכיוון שיש לאדם חפץ, חפץ בלב, אז הוא צריך לתרגם את זה לאיזשהו חפץ מעשי, כי החפץ המעשי הוא מימוש של החפץ הלב, והחפץ הלב צריך להתבטא באיזשהו חפץ מעשי, כלומר צריכים יהיה לתרגם את זה, שחוכמתו ומעשיו יהיו שווים, או שמעשיו מרובים מחוכמתו, אבל כפי שאמרנו, צריכים להגדיר את המעשה בצורה כנראה יותר מדויקת. להגדיר מעשים, החלטות שאני מקבל על עצמי, באופן יותר קל. ולאט לאט לחזק את השריר הזה שנקרא, הרגשתי, נתלהבתי, עשיתי בלי התלהבות. צריך לזכור, היום אני מלא התלהבות, מחר כאשר אני ארצה לממש את ההחלטה, אין התלהבות. אז בוא ניקח החלטה שהיא מתאימה לאין התלהבות. מסתדר?
נדע כזאת. מה זה?
כן, מה אתה אומר?
זה לא מגיע מבעיה נפשית חלילה, לא שאני אומר, יש כאלה עקבים ויש כאלה שפחות עקבים, זה לא נושא של נפש.
עקבי או לא עקבי זו לא בעיה נפשית? בעיה נפשית היא לא כאשר האדם יש לו שגרה, אלא לא בדיוק כמו שהוא רוצה אותה. כאשר השגרה שהאדם נפגעת באופן מהותי, זאת אומרת, יש לו פתאום התלהבות באופן קיצוני, והוא לא יושן 24 שעות ומתפקד באופן קיצוני. ולאחר מכן שבוע הולך לישון, אז זו כבר התנהלות שהיא לגמרי מחוץ לשגרת החיים הרגילה. זו כבר מתקרבת לבעיה נפשית או בעיה נפשית. מה שאתה מתאר זה לא בעיה נפשית.
טוב, שכוח גדול.
אתה בריא מאוד בנפשך, כי זו שגרה. ככל שאדם מנהל שגרה הוא בריא, השאלה איך משפרים, מייעלים, מלטשים ומדייקים את השגרה, וזוהי עבודה שאתה יודע כמה זמן יש לעבוד העבודה הזאת? ימי שנותינו בהם 70 שנה, עם בגבורות 80 שנה, מתפעלים 120 שנה. אנחנו כולנו בעבודה הזו כל הזמן.
שכוח גדול, תזכו
לנו. כל טוב.
תודה רבה.
כל טוב. עוד שאלה. כמה ידע האדם, כמה צריך להשקיע במותרות, כדי שלא יגיע לחסך, למצב של חסך בגשמיות ואז ללחצים. אז כמה צריך האדם להשקיע במותרות, בגשמיות, כדי שלא יגיע לחסכים? אז בואו נתחיל מהמשנה ברורה, בשער הציון, בשער הציון, בסימן קוף נון וב, שם זה סימן של הלכות מסע ומתן. אז שם הוא כותב הרבה מאוד, במשנה ברורה הוא כותב הרבה מאוד הדרכות נהדרות, כדאי לקרוא את זה, הרבה מאוד הדרכות בין אדם לחברו, בהתנהלות, בעסקים וכדומה. בשער הציון הוא כותב שם דבר מעניין, כמה ישקיע אדם בצרכים שלו? כמה אני אשקיע באכילה, בשתייה, בביגוד? כמה? התשובה היא, האדם ישקיע, אם והיה והוא היה אמור להאכיל את החבר שלו, ולהלביש את החבר שלו, כמה הוא היה משקיע? אז כמה שישקיע בזה, כך שישקיע בעצמו. בדרך כלל האדם משקיע באחר קצת פחות ממה שהוא משקיע בעצמו. לא הרבה פחות, אבל קצת פחות הוא כן משקיע בו. אז מה שהוא משקיע באחר, ישקיע גם כן בעצמו. כשאדם משקיע עם מישהו אחר, הוא מרגיע את עצמו, זה בסדר, הוא יסתדר עם זה. אז מה שהמשקיע בו, כך ישקיע בעצמו. אבל צריך לזכור, זו רמה מאוד גבוהה של שער הציון, היא נהדרת לדעת, היא נהדרת להכיר, להכיר מושגים, אבל לזה לא דבר שהוא כמובן קל. שם, אומר שער הציון, זו ההדרכה למלאכתו הרי ותורתו קבע. לא מדברים על בן תורה שם, על מלאכתו הרי ותורתו קבע. כך ידע איך לנהל את העסקים שלו ואת הפרנסה שלו. כיום רוב האנשים לא בדרגה הזו, אבל טוב שצריכים להכיר את הדרגה הזו, כמו שצריכים להכיר את רב חיים קניאבסקי, זכר צדיק לברכה, למרות שרבים רבים לא מגיעים, אבל לפחות צריכים להכיר מהי האמת. איך נראה האדם מלאך? כפי שאומר המסילת ישרים, האדם הוא לא מלאך, אבל כמה שיהיה עוד קרוב למלאך שיהיה. בכל אופן, אז הרוב לא בדרגה הזו, אבל כן המדד הוא, אם דוגמה האדם יוותר על קניית מאכל ערב, ועשר דקות לאחר מכן הוא עדיין יהיה מורמר, אז עדיף שיקנה אותו וזהו. אם הוא מתעסק בזה יותר מדי ולא מצליח לוותר, זו לא הדרגה שלו, זה המדד. כאן תוכניתנו הגיעה לסיומה, תודה רבה למוישי כאן ושלמה פולק שהיו איתנו. לכם המאזינים, מחר בעזרת השם, 6:05 בוקר, התגברות על טראומה, השיעורים גם מצולמים ונמצאים באתר, המעוניינים לקבל את הדיסקים בחינם של שיעורי הבוקר, 054-847-627. היו ברוכים, לילה טוב.
בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
כבר 25 שנה, כל חי תמיד איתי. במטבח של מירי, תוכנית חדשה לצפייה, ממטבחה של השף קונדיטור מירי זורגר, שתארח מדי שבוע חובבת קולינריה. את רשימת המצרכים למתכונים ניתן לקבל מדי שבוע באמצעות שליחת המילה מתכון למספר 055-333-9393 או למייל rstrudel93fm.co.il. במטבח של מירי, כל יום חמישי ב-11 בבוקר, כאן בכל חי ולצפייה ישירה באתר כל חי, בשיתוף תמיר. גם במטבח של מירי ממחזרים את האריזות בפח הכתום ודואגים לסביבה.
תנו להם בכפיים, הקצבים מירושלים.
סטייק אנטריקוט עם עצם טרי הרב מחפוד, רק 99.90 ש"ח לקילוגרם.
הקצבים מירושלים, נבחרת הקצבים של ישראל.
נועם אחד? יש רק אחד. חייגו, כוכבית 20-26, כוכבית 20-26. היזהרו מחיקויים זולים.
זכרו, קמחא דפסחא זה יד עזרא ושולמית. מאות מתנדבים מלקטים ואורזים באהבה וחמלה אלפי סלי מזון עבור אותו ילד יתום המבקש לשמוח בחג, עבור עוד אלמנה שבורה שאין ביכולתה לממן ארוחת חג, ועבור עוד משפחה מתחת לקו העוני. חייגו ותרמו, כוכבית 9171.
יד עזרא ושולמית, כוכבית 9171.
תרומה לכלל פעילות העמותה.
כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי
25 שנה, כל חי תמיד איתי. חדשות כל חי, השעה 12:00.